דיברנו בשיעור הראשון על חומרת האיסור של בשר וחלב ומה הוא כולל. כדי שלא ניכשל באיסור בשר וחלב, חשוב מאוד תכנון המטבח. לכן בשיעור הזה נעסוק בתכנון המטבח באופן כזה שימנע מאיתנו להגיע לידי מכשולים. נקרא לשון שידידי הרב יצחק פוקס כותב בספרו ספר הקשרות בתוספת נופך משלנו. כאשר עומדים להיכנס למקום מגורים חדש או לשפץ אותו, מן הראוי להקדיש זמן ומחשבה לתכנון המטבח ומרכיביו השונים, כדי להקל על שמירת הקשרות במטבח. המטבח הוא המקום השימושי ביותר בדירה, וכל בני הבית, כולל ילדים, עוזרות, אורחים וכדומה, משתמשים בו, ועלולים מבלי משים לגרום לתערובת של מאכלים ושל כלים. ישנם המקדישים מחשבה וממון רב לתכנון וקישוט חדרי האורחים והמגורים שבדירתם, במטרה לשפר את איכות החיים בעולם הזה הדומה לפוסדור. אבל צריך לא לשכוח את העיקר, שהוא הטרקלין, העולם הבא. ואומנם המטבח הוא הפרוזדור לעבודת השם, יוד ושם מכינים את המזון לכל בני הבית, וכידוע שהמאכל משפיע על רוחניות האדם, כמו שנאמר ונתמתם בם. ואומרים חז"ל, אל תקרי ונתמתם אלא וניתמתם. ומבאר רש"י מהו טמטום הלב, אוטמת וסותמת מכל חוכמה. לעומת זאת כתוב בתורה, ואנשי קודש תהיו לי. איך נהיים אנשי קודש? ממשיך הפסוק, ובשר בשדה טריפה לא תאכלון. זו ערובה להיות אנשי קודש. מי שזכה לברכת השם ויש באפשרותו, אין מבחינה ממונית ואין מבחינת מרווח הבית, לעשות שני מטבחים נפרדים, יבורך. ראיתי כבר בית שגם מטבח נוסף לפסח. מי שזוכה יבורך, וזה ימנע הרבה תקלות. יש לציין שבמטבח מוסדי, כגון מוסדות חינוך, בתי מלון, קייטרינג, מפעלים וכדומה, הוא כאין חובה לעשות מטבחים נפרדים. אבל מי שלא זכה לאפשרות כזו, יוכל לעשות הפרדה של אביזרי המטבח, אשר ימנעו הרבה תערובות ושאלות. בתכנון נכון והשקעה כספית לא גדולה, ניתן לשפר את תנאי הקשרות במטבח לאין ארוך, כגון קירות נפרדים ומרוחקים זה מזה, קיריים נפרדים, כפי שבעזרת השם נפרט בהמשך. ועל ידי זה נוכל לשפר את איכות החיים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. נוכל לראות כאן, בתמונה הזאת, אנחנו רואים פה דוגמה אולי יוצא דופן, אבל אנחנו רואים פה שהפרדה גמורה במטבח, שני צדדים, שני צבעים, זו ודאי ערובה למנוע שאלות ותקלות. אם כן, הנושא הראשון שלנו בהלכות של בשר בחלב, זהו תכנון המטבח. א', הפרדת כלים. צריכים לייחד מערכת כלים נפרדת, הן לכלים עבור בשרי והן לכלים חלביים. למה? היות והכלים בולעים טעם, אני מבשל משהו בשרי חם, טעם נבלע בתוך הכלי, והוא נפלט לאחר מכן כשאני שוב מבשל. או הכלי לא נקי, עכשיו מרחתי חמה עם סכין, ואני עכשיו חותך עם זה תפוחי אדמה שאני אוכל עם בשר. לכן אנחנו צריכים להפריד בין הכלים. גם כלים שהשימוש שלהם הוא רק עם מאכלים קרים, מקפידים על הפרדה. היות ולעיתים קרובות, הכלים לא נקים לגמרי. לדוגמה, אם אני שותה עכשיו כוס מים בסעודה בשרית, הפה מלוכלך עם שומן בשרי, נדבק פה שומן בשרי. לאחר מכן מדיחים את הכלים, אבל תלוי מי מדיח, לא תמיד מדיחים 100%, נשאר פה קצת שומן, באמצע סעודה חלבית שוב נשתה והשומן יעבור לפינו. גם אם משתמשים בכלים רק למאכלים קרים, קיימת התקלה הזאת ששומן נדבק, קשה לנקות 100%, לכן מפרידים בין הכלים. רצוי גם לייחד קצת כלים פרווה, כגון סכין לחיתוך ירקות. אם דוגמה אני חותך בצל עם סכין בשרית, הטעם הבשרי נבלע בכל הבצל. נשתמש במחצית הבצל לחלבי, יש לנו פה שאלות. לכן, מאכל שאני לא יודע איך אני אשתמש בו בהמשך, אני חותך אותו עם סכין פרווה. לפי מנהג אשכנזים, נוהגים להקפיד שגם יש הפרדה לכלי, שגם יש הפרדה לכלי זכוכית. יש מחלוקת האם כלי זכוכית בולים או לא בולים, ואשכנזים מחמירים שהם בולים, יש אפילו שלהם אפשר להכשיר אותם. לעומת זאת, מנהג בני עדות המזרח, ללכת לפי הדעות שזכוכית אינה בולעת. אבל, כפי שמענו, כשאני משתמש בכלי, מתלכלך, שתיתי בכוס זכוכית, אפילו שתייה קרה, התלכלך, לא מנקים לגמרי, אחר כך משתמשים בזה בסעודה הפוכה, בשרי. לכן נוהגים להקפיד שגם בזכוכית, גם לפי מנהג לעדות המזרח, גם בשתי הכרה, להפריד בין הכלים, כך קיבלתי מרב בן ציון אבא שאול זצה. דוגמה למעשה, בקבוק תינוק. פעם מאכילים את התינוק, ירקות תכונים עם בשר, עושים איזה מחית, שמים בבקבוק, פעם עושים דייסה חלבית, מפרידים בין חלב לבשר, גם בבקבוק תינוק. בפרט בקבוק שיש שם מקום הפתמה, הברגה, כל מקומות שקשה לנקות אותם היטב. ב' סימון הכלים. נוהגים לעשות סימן בכלים כדי לדעת להבדיל בין הכלים החלביים לכלים הבשריים. אם הכלים יהיו זהים, נבוא לידי בלבול. לדוגמה, זוג צעיר קיבלו מתנות לחתונה, ביניהם קיבלו סט סכום, החליטו אנחנו בינתיים שניים עד שנתברך בצאצאים, בינתיים אנחנו לא זקוקים להרבה סכום, לקחו סט אחד של סכום, חילקו אותו חצי לבשרי, חצי לחלבי. אותו דוגמה, לאחר כמה זמן היה בלבול גדול, לא ידעו כבר מה בשרי, מה חלבי. מובא בהלכה שהמנהג הוא לסמן את הכלים החלביים. כתוב בשולחן ערוך, חורצים עושים חריץ בכלים החלביים, לדעת להבדיל, מה שיש לו חריץ, חלבי, מה שאין לו חריץ, זה בשרי. לכן כתוב בהלכה, שאם אדם מוצא, דוגמה כף, ברחוב של היהודים, ויש שם חריץ, בידוע שהוא כלי של יהודי, וזהו כלי חלבי. למה נוהגים לסמן דווקא את הכלים החלביים? חיפשתי הרבה זמן טעם לזה, מצאתי בספר מסוים טעם קצת מפולפל. הוא רוצה לומר כך, אם המנהג היה לסמן את הכלים הבשרים, היו יכולים לבוא פה לידי מכשול. למה? לדוגמה, קבצן מקבץ נדבות. לאחר שתיים נהיה רעב, דופק בדלת, נבקש משהו לאכול. מכניסים אותו הביתה, נותנים לו סעודה דשנה עם בשר. והנה מדובר פה בזוג צעיר שעוד לא הספיקו לסמן את הכלים שלהם. נותנים לו לאכול סעודה בשרית עם סכום לא מסומן. הוא גומר לאכול, מברך, מודה להם, ממשיך בעבודה שלו, אחרי כמה שעות צמא, דופק שוב בדלת, מבקש לשתות משהו, מכניסים אותו הביתה, נותנים לו לשתות כוס קפה עם חלב. הוא עושה חשבון, מקודם אכלתי בכלים לא מסומנים, דיינו שזה לא היה בשרי, או שהמאכל היה פרווה, או שהוא היה חלבי, אז מותר לי לשתות עכשיו כוס קפה עם חלב, והוא שותה כוס קפה עם חלב, אחרי כמה שעות של אכילת בשר, למרות שלא עבר הזמן המספיק. אז יבוא לידי מכשול. אבל אם המנהג הוא לסמן את הכלים החלביים, ונאמר שאותו סיפור קורה עם אוכל חלבי, מכניסים אותו הביתה, נותנים לו סעודה חלבית לאכול, בכלים לא מסומנים, הזוג הצעיר עוד לא הספיק לסמן. לאחר מכן, הוא רוצה לשתות כוס קפה עם חלב, הוא רואה, נזכר, אכלתי בכלים לא מסומנים, כנראה שזה היה בשרי, כי היה מנהג לסמן כלים חלבים, אז הכי הרבה הוא לא שתה עכשיו כוס קפה עם חלב. אבל זה טעם קצת מפולפל, הטעם האמיתי שפשוט עשו סימן מוסכם על כולם, והסמיכו את זה על הפסוק בשמואל, פרק ז', פסוק י"ח, ואת חריצי החלב. שם מדובר על גבינות, נקרא חריצי החלב, מכאן שחורצים את הכלים החלבים. המטרה היא שסימן מוסכם. לכן לא חייבים דווקא חריץ, או כמו שעושים במוסדות, קודחים חור בתוך הקו. יכול להיות דוגמאות שונות, צבעים שונים, העיקר שבני הבית ידעו להבדיל היטב. לדוגמה, כאן אנחנו רואים סכינים, עם הבדלים ברורים, סכין כחול חלבי, סכין עם ידית אדומה בשרי, סכין פרווה עם ידית ירוקה. אין בזה כללים מובהקים, וכל בני הבית מסכמים ביניהם, העיקר שזה יהיה ברור בין בני הבית. כאן אנחנו רואים מטבח, אלו מדבקות, מדבקות קטנות, יש בשרי, יש חלבי, יש פרווה, שאפשר להדביק בכל מיני כלים. כאן אנחנו רואים פה את הדוגמאות, אנחנו רואים פה מדבקה בשרית, מדבקת פרווה, מדבקה חלבית. אפשר, יש מדבקות קטנות, דוגמה פה אני לוקח מדבקה, אני יכול להדביק אפילו על כלי קטן, זה מחזיק מעמד שנים. עמיד בחום, מדבקה מצוינת. מדבקות יותר גדולות עבור סירים, יש גם מדבקות יותר גדולות עבור מוסדות, שם חשוב מאוד לעשות הבדלה בין כלים, מכסים של סירים וכדומה. ניתן להשיג את זה בחנויות מובחרות, או אפשר לפנות לטלפון 08-99-214-36. לדוגמה, אנחנו רואים פה כלי כמו סלייסר, יש בו הרבה חלקים. יש לנו דוגמה בבית, סלייסר גם בשרי, בו אנחנו משתמשים לסלט כבד, ויש סלייסר פרווה לכל מיני סלטים אחרים. אז הנה, אני יכול לשים פה מדבקה, אני יכול לשים מדבקה גם על החלק הזה, ככה אנחנו מחליפים ביניהם, גם זה יכול להתחלף, ואפילו החלקים הקטנים כגון מברשת, מסרק לנקות, כל אלו אפשר לסמן אותם בקלות, וזה דבר מאוד מומלץ. כן, המדבקות האלו מאוד מומלצות לעשות כלים שבקלות יכולים להחליף ביניהם, כגון מכסים של סירים שהרבה פעמים דומים, מצקות כפות, הגשה, סכינים, כלים שמשתמשים בהם רק לעתים רחוקות, כגון בפסח. מוצאים את הכלים בערב פסח, רגע, מה זה היה הסכין הזה? מה הייתה מצקת הזאת? כמובן, עדיף לרוז כל אחד בנפרד מסומן היטב, אבל לשים מדבקה על זה מונע בלבול. אגב, כדאי מאוד לקפיד לא להשתמש בפסח באותו סוג כלים של כל השנה, אם עוד משתמשים בזה הפוך. דוגמה, אם יש לנו סכום דומה לפסח עבור בשרי, שהוא דומה לסכום החלבי של כל השנה, אנשים באים לידי בלבול. הסימון מאוד חשוב גם כן למגירות, מדפים, כל מיני כלים, גם כלים חשמליים שאנחנו מייחדים אותם רק לשימוש בשרי, חלבי. לדוגמה, אם מסמנים את המדפים, מחליפים הרבה פעמים דירה עם קרובי משפחה, חופש, שבתות, חתן, מארחים אנשים בבית, והנה יכולים לבוא לידי בלבול. מעשה שהיה משפחה שיש להם סט כלי חרסינה יפה שמייחדים אותו לסעודה חלבית של ליל שבועות. הם מדגישים פה את הסעודה חלבית של ליל שבועות ויש להם סט חרסינה יפה. מונח בארון מטבח, והנה פעם נתנו רשות לקרובי משפחה להיות שם שבועיים בחופש, רשות להשתמש בכל, והנה מגיע ערב שבת, רואים סט חרסינה יפה, מהו? ודאי משתמשים בו לכבוד שבת, והשתמשו בסט חרסינה לסעודה בשרית, סט חרסינה שמיועד לסעודה חלבית בשבועות. פה בנוסף לתקלה, גם הכלי עכשיו אי אפשר להשתמש בו, שאין אפשרות להכשיר אותו. דוגמה מעשית, גברת מרים ילדה בשעה טובה ושתה מספר ימים בבית חולים. לאחר מכן הייתה חלשה, הלכה גם לבית החלמה. מילית ברירה בעלה הוא ניהל את המטבח. משך אותם הימים הוא היה טבח מאולתר והכין אוכל בשביל הילדים שנותרו בבית. כאשר גברת מרים חזרה הביתה לאחר חופשת הלידה, היא נדמה. חצי מהמטבח נטרף, אבל ערבב בין כלים, מכסים, מצקות וכדומה. סימון הכלים יכול למנוע הרבה תקלות. ג', נושא שלישי, להעביר כלים מבשרי לחלבי או להפך על ידי הכשרה. השאלה אם מותר לי להכשיר כלים כדי להעביר אותם מבשרי לחלבי או להפך. מנהג בני אשכנז שלא מעבירים כלים מבשרי לחלבי או להפך על ידי עגלה, אלא אם יש לי סיבה נוספת בגללה אנחנו מכשירים את הכלים. מה נחשב לסיבה נוספת? כלי שאני מכשיר אותו מחמץ לפסח, מותר לי באותה הזדמנות גם להפוך אותו מבשרי לחלבי. או כלי שממילא נטרף, ערבבו אותו בין בשר וחלב, וממילא צריכים להכשיר אותו, מותר באותו הזדמנות גם להעביר מבשרי לחלבי. או כלי שעבורי הוא חדש, כגון אדם מקבל כלים במתנה, כלים משומשים, לדוגמה חותנת בשעה טובה גמרה לחתן את כל הילדים, עכשיו היא כבר לא צריכה סירים גדולים, אז עכשיו היא להרבה ילדים בבית, רוצה להעביר אותם לקלה שלה. אמנם בדרך כלל שבו השם מחתנים כל הילדים, נולדים נכדים, הרי חתונה יוצא אחד, יחסים שתיים, וזה בינתיים, ומשפחה מתרחבת, מתארחים בשבת, צריכים דווקא סירים יותר גדולים. אבל נאמר פה, היא רוצה עכשיו סט סירים חדשים, רוצה להעביר את זה לקלה שלה. והנה החותנת הייתה רגילה לבשל הרבה אוכל בשרי, הקלה מבשלת יותר חלבי, היא רוצה להפוך את הסירים מבשרי לחלבי. יוד ועבורה כלים הם חדשים, אז יכולה להכשיר אותם ולהעביר אותם מבשרי לחלבי. או כלי שכבר עברה שנה שלמה מבלי שהשתמשו בו, גם כן מותר להכשיר אותו ולהעביר אותו מבשרי לחלבי. כמו כן, כלי שלא זוכרים איך היה שימוש שלו, כלי שנשכח באיזה מגירה, אחרי שנתיים מוצאים אותו, לא זוכרים אם היה חלבי או בשרי, מותר להכשיר אותו ולהעביר אותו מבשרי לחלבי. יש פוסקים המתירים גם כן להטריף כלי בכוונה, ולאחר מכן להכשיר אותו ולהעביר אותו מבשרי לחלבי. כל זה למה? כדי שלא יהיה בלבול במטבח. אם יהיה מותר להחליף ללא סיבה נוספת את הכלים, להכשיר אותם ולהחליף מבשרי לחלבי או להפך, יבואו בני הבית לידי בלבול. לדוגמה, אדם קם היום מצד שמאל, מחליט להחליף את הכלים, להעביר את כל הכלים מבשרי לחלבי, מכשיר את הכלים, הופך אותם. מחר הוא קם מצד ימין, שוב הופך אותם חזרה מחלבי לבשרי, ואותיים קם באמצע חצי חצי. בני הבית כבר לא יודעים מה בשרי, מה חלבי, יבואו לידי בלבול. לכן עשו תקנה שלא מעבירים כלים מבשרי לחלבי או להפך, אלא אם יש סיבה נוספת, בגלל אם מכשיר או שזה ממילא נטרף או מיועד לפסח, זה לא דבר שקורה יום יום, וזה ימנע בלבול. לעומת זאת, לפי מנהג בני ספרד, מותר להכשיר כלים ולהעביר אותם מבשרי לחלבי. לא חוששים לבלבול, שאדם היום יקום מצד שמאל ויהפוך את כל הכלים, ומותר להכשיר כלים ולהעביר אותם. גם לפי אשכנזים, השאלה כשעושים עגלה, אם עושים ליבון, אפשר להכשיר די ליבון ולהפוך את הכלי מבשרי לחלבי. כמו כן, אפשר להכשיר את הכלי מבשרי לפרווה, ולאחר תקופה מסוימת להפוך אותו לחלבי. ד. שטיפה בנפרד. צריכים לשטוף את הכלים בנפרד, חלבי בנפרד, בשרי בנפרד, ופרווה בנפרד. למה? הכלים מלוכלכים עם שריות של מאכלים. משרים את הכלים בתוך קרה עם מים חמים, או שוטפים אותם במים חמים. אמרנו שחום של יד סולדת הוא כבר מבליע טעם, הוא לא חום גבוה. שוטפים בדרך כלל כלים אפילו עם חום יותר גבוה, ואז טעם עובר מכלי לכלי. אם אנחנו שוטפים עכשיו בשרי ביחד עם חלבי, והשומן נבלע בפנים או נדבק, אפילו אם זה קר, זה נדבק ועובר לשני. כאשר אנחנו שוטפים כלים, שומן נבלע בתוך הספוג שאיתו אנחנו שוטפים, וכששוב שוטפים הוא פולט טעם. לכן מנהג ישראל לאחד סקוטש ברייט, וטקס, ננס, כל מיני כלי ניקוי נפרדים עבור בשרי ועבור חלבי. בדור שלנו יותר קל, יש לנו כל מיני אביזרים, כל מיני צבעים, וקל להבדיל. לדוגמה, אני מייחד סקוטש ברייט אדום לבשרי, סקוטש ברייט כחול לחלבי, סקוטש ברייט ירוק עבור פרווה, אם יש כלי פרווה, שוטפים אותם בנפרד, וסקוטש ברייט לבן, שחור או צבע אחר, עבור טרף. למה אנחנו צריכים עבור טרף? לדוגמה, מי שיש לו רק קיריים אחד, גם עבור בשרי, גם עבור חלבי, ופעם מטפטף מסיר בשרי, פעם חלבי, המשטח של הקיריים טרף. צולים על זה כבד, מטפטף דם, זה מטריף. אז צריכים לנקות עם ספוג נפרד בשביל דברים טריפים. אם משתמשים בכפפות עבור הדחת כלים, כפפות נפרדות עבור בשרי, עבור חלבי, זה בולע טעם, פולה טעם, או להשתמש בכפפות חד פעמיות, שזהו פתרון קל. מגב לניגוב שיש, גם כמומלץ, יהיה נפרד. צבעים שונים, דוגמה שונה, שאנחנו מנגבים את השיש, נדבק פה שומן, נגב עכשיו שיש בשרי, נדבק פה שומן בשרי. לאחר מכן אנחנו עוברים על השיש החלבי, מורחים את השומן הבשרי בשיש החלבי, על זה נניח מאכלים חלבים, סירים חלבים וכדומה. לכן מגבים נפרדים עבור בשרי, עבור חלבי, ומי שזוכה לכיור נפרד לפרווה עם שיש פרווה, אז מגב נפרד עבור פרווה. מומלץ גם להשתמש בסבון נפרד עבור בשרי ועבור חלבי. בין אם מדובר במשחת סבון, שאני מכניס עכשיו את הספוג בתוכו, מטפטף פה שומן בשרי. לאחר מכן אני עכשיו שוטף כלים חלביים, אני מכניס את הספוג בפנים, שומן בשרי נצמד לספוג ועובר לכלים. גם אם מדובר בסבון נוזלי, מניחים אותו על מקום מלוכלך בשיש, קודם בשרי, אחר כך חלבי, מחזיקים אותו בידיים מלוכלכות, פה זה מתלכלך עם שומן בשרי, נשתמש באותו בקבוק עבור חלבי, עכשיו הידיים מתלכלכות עם שומן בשרי, ועובר לכלים החלביים. גם כאשר אני שופך, מחזיר, יכול לטפטף פנימה מהחלבי, ונשתמש עבור זה לבשרי. לכן מומלץ לקנות שני בקבוקים שונים, צבע שונה. בסופו של חשבון יוצא לנו אותה הוצאה. זה אותו מחיר אם אנחנו נקנה בקבוק אחד, מחציתו עבור בשרי, מחציתו עבור חלבי, או שאנחנו קונים שני בקבוקים ומשתמשים באותו זמן חצי בקבוק של הבשרי, חצי בקבוק של החלבי, אותה הוצאה. נוהגים להשתמש בסבון כשר עבור הדחת כלים. יש בזה מחלוקת האם הסבון הדחת כלים חייב להיות כשר או לא, אבל מנהג להקפיד על סבון כשר, בפרט בימינו שזה מצוי בשפע. דוגמה למעשה, עורכי השבת הזדרזו לנקות את הכלים מיד נמצאת השבת, והשתמשו באותה מטלית אין עבור כלים בשריים ואין עבור כלים חלביים. היי, מדיח כלים. רוב הפוסקים אוסרים להשתמש באותו מדיח כלים גם עבור כלים בשריים וגם עבור כלים חלביים. יוד ודפנות, הרשתות ושאר חלקי המקונה בולעותם ופולטותם. קשה לנקות אותם היטב, נשארים שריות מאכלים בכל מיני פינות נסתרות, יש פילטרים, יש מתזים. במכונה יש חלקים עשויים מגומי, פלסטיק, פורצלן, שיש קושי להכשיר אותם. כאן אנחנו רואים לדוגמה, אנחנו רואים פה מדיח כלים, יש פה חלקי גומי, חלקי פלסטיק, קשה להגיע לכל הפינות, ולכן יש פה הרבה שאלות. אומנם יש פוסקים שרוצים להתיר בתנאים מסוימים להכשיר, אבל צריך לברר כי קיימים הרבה דגמים של מכונות, כל אחד עם הייחודיות שלו, ולא שייך לתת פה פסק כללי, לכן צריך לברר אצל מורה הוראה שמתמצא בנושא הזה, לברר אם אפשר להכשיר. מדיחי כלים מוסדים, הסיבוך הוא עוד יותר גדול. הפתרון האידיאלי הוא לייחד שני מדיחים נפרדים, אחד עבור בשרי, אחד עבור חלבי, כלי פרווה לשטוף בנפרד, או לייחד, אם אין אפשרות, לייחד את המכונה עבור שימוש אחד. ברוב הבתים עיקר השימוש הוא עבור כלים בשריים, אז מייחדים את המדיח כלים עבור בשרי, והחלבי שהוא מיעוט, אז שוטפים אותו בידיים. בין כך, לפי בא לי ניסיון, אומרים שלסדר את כל הכלים כאן בפנים, לוקח כמעט אותו זמן כמו להדיח את הכלים בידיים. בשבת וחג כמובן ישנם שאלות נוספות לגבי שימוש במדיח. אגב, בחוץ הארץ, כגון בארצות הברית, הרבה פעמים סוחרים דירה, וזה כבר מגיע עם מדיח כלים בתוך הדירה. ופה צריך לברר מי השתמש בזה קודם. משפחה של גויים, משפחה של אנשים שאינם שומרים הלכה. הסוחר לפניי, הידיר השמיים, מה היה לפניו? צריך לברר היטב היטב. יש גם מכונה שהיא מחולקת לשתיים, כפי שאנחנו רואים כאן. מכונה מחולקת לשתיים, כפי מה שביררתי, המטרה פה בשביל מחזור גדול, הרבה כלים, או מחזור קטן. בעל הבית שגר שם אפילו לא ידע שיש פה עוד מדיח נוסף. אפשר לייחד את זה לבשרי ואת זה לחלבי, בתנאי שטכנאי בודק וראה שכל המערכות בפנים נפרדות, שאין פה חיבור בצינורות, בניקוז וכדומה. וב, ייבוש בנפרד. משתמשים במגבות נפרדות כדי לנגב כלים בשרים ולנגב כלים חלבים. למה? הכלים לא תמיד יוצאים נקים לגמרי, אולי תלוי מי מדיח אותם, ולכלוך או שומן עדיין נשאר על הכלי. לדוגמה, אני מנגב פה כלי, יכול להיות שהוא עדיין לא נקי לחלוטין, והשומן עובר פה למגבת. לאחר מכן, אם אותה מגבת מנגבים עכשיו כלי חלבי, והשומן עובר לכלי החלבי. באמצעות המגבת מחזיקים סירים חמים מלוכלכים והמגבת מתלכלכת, מנגבים שיש מלוכלך, נשפח מאכל על השולחן וכדומה, וזה עובר מאחד לשני. לכן מנהג ישראל לאחד מגבות נפרדות עבור בשרי, עבור חלבי ועבור פרווה. אז כמו שאמרנו מקודם, אנחנו מפרידים בין כלים, אפשר לעשות צבעים שונים, דוגמה מקלף, שיש לו דין של סכין, נדבק טעם במאכל, אז יש לי נפרד עבור בשרי, עבור חלבי, עם הבדלה ברורה שבני הבית לא איתו. גם כן מגבות לניגוב, אנחנו משתמשים בצבעים שונים. לא חייב להיות כחול, אדום או ירוק, יכול להיות גם כן צהוב, כתום, לפי רצון בני המשפחה, העיקר שסימן ברור לדעת להבדיל ביניהם. מותר לחבס את המגבות ביחד במכונת כביסה, וזה לא נחשב איסור בישול בשר בחלב. עקרונית מותר גם אחרי כביסה להחליף אותם בין בשרי לחלבי, אבל לא מומלץ, כי זה יגרום בלבול בין בני הבית. אז כדאי לייחד לתמיד צבע או דוגמה מסוימת עבור בשרי וצבע או דוגמה מסוימת עבור חלבי. מקפידים להפריד את המגבות אפילו אם כבר לא להשתמשו בזמן מסוים, וזה לא בין יומו, אבל המגבות מתלכלכות מלכלוך, מחזיקים סיר שגלש אוכל, עכשיו יש פה ממשות, יש פה אוכל בעין, ואפילו שהוא נמצא כבר יומיים שלוש במגבת הזאת, עכשיו אני נגב משהו חלבי, זה יעבור לכלי החלבי. מייחדים מייבשי כלים נפרדים, אמנם הכלים כבר שטופים, אבל הרבה פעמים מניחים עליהם מאכלים שונים, מתלכלכים מכל מיני סיבות, אז מייחדים מייבשי כלים, בין שנמצאים בתוך ארון או על השיש, שיהיו נפרדים. מגבות. מגבות ידיים לניגוב ידיים, מותר להשתמש באותה מגבת, אבל להקפיד שקודם מדיחים את הידיים היטב. לכן מטבח מוסדי צריך פה פיקוח מיוחד. הרבה פעמים אומרים לפועל, בוא תסחוב את הארגז עכשיו עם המוצרי חלב, או עכשיו בוא תסחוב פה את הכלי עם בשר, ידיים מתלכלכות, מנגב את הידיים, פעם שרי, פעם חלבי, לא תמיד הוא שוטף היטב, ולכן במקום כזה מוסדי להקפיד יותר טוב. נראה דוגמה למעשה. אפרים, ברוך נמרץ, בא הביתה, עייף, רעב, נכנס למטבח, מריח ריח ניחוחי התבשיל, ולוקח את הכיפה שלו מהראש, מה מתבשל כאן, מציץ בפנים, פה מתבשל איזה תבשיל בשרי, לאחר מכן לוקח אותה כיפה, פותח עכשיו כלי חלבי, מציץ מה מתבשל כאן. הכיפה התלכלכה פה מהסיר הבשרי, והוא מעביר את זה לכלי החלבי. לכן עדיף להשאיר את הכיפה בראש, ולקחת מגבת מיוחדת להציץ בכלי הבשרי, ואחר כך מגבת מיוחדת להציץ בכלי החלבי. זין יחסון בנפרד. מאחסנים את הכלים הבשריים והחלביים בנפרד, כדי למנוע בלבול, מדפים שונים, ארונות נפרדים, אחרת יכולים להחליף ביניהם. טוב לסמן את המדפים, כפי שהבהרנו מקודם, שהחליף את הסט חרסינה של שבועות. כלים של פסח בארון מיוחד, רצוי, ארון נעול ומסרת דבק. כבר קרו מקרים שאנשים בטעות פתחו ארון של פסח ולקחו כלי והתחילו להשתמש בו כל השנה. לכן ארונות, מדפים, כל אחד כפי היכולת שלו, לפי גודל המטבח. פעם היה זכיתי להיות בבית של אחד מצדיקי ירושלים, בית שיא הפשטות, נכנסים למטבח, אין ארונות, צריך הכל, יש מדף אחד. אבל המדף באמצע חריץ, עם מחיצונת קטנה, הצד הימני של המדף בשרי, הצד השמאלי חלבי, פה כלים בשרים, פה כלים חלביים. חטא, הקפדות וזהירויות שונות בזמן העבודה במטבח. אחד, רחיצת ידיים. כאשר עוברים מהכנת מאכלים בשרים להכנת מאכלים חלביים, יש להקפיד לשטוף היטב את הידיים. שומן נדבק לידיים ויכול לעבור למערכת השנייה. תשומת לב מיוחדת דרושה במטבח מוסדי. פעם אומרים לעובד, בוא תסחוב את הסיר הבשרי, פעם בוא תסחוב, עכשיו הגיע הספקה של מאכלי חלב וכן הלאה. ידיים מתלכלכות ועוברים מדבר לדבר. לכן לדוגמה, אישה עכשיו מכינה אוכל לשבת, עושה קציצות בשר עם הידיים, באמצע תינוק צורח, הולכת להכין לו בקבוק עם חלב. יכולה עם הידיים, התינוק צורח חזק, ניבלת, רצה בבעלה, בלי לנקות היטב את הידיים, ועכשיו הידיים המלוכלכות עם שמן בשרי, מכינה בקבוק חלבי. וכן, מי שבערב שבת מכינה אוכל לשבת, מתעייפת, עושה הפסקת קפה, שוב לרחוץ היטב ידיים, שעוברים מבשרי לחלבי ומחלבי לבשרי. כפפות נגד חום. כפפות המיועדות להחזיק סירים חמים, באים במגע עם סירים מלוכלכים, יש להקפיד על כפפות נפרדות, אין עבור בשרי ואין עבור חלבי. תחתיות לסירים, מניחים מתחת לסירים תחתיות, הרבה פעמים סיר גולש מלוכלך מבחוץ, חם נספג בתוך התחתית, להקפיד על תחתיות נפרדות. מגשים, מגשים נפרדים, מניחים עליהם מאכלים, שוב מתלכלך, מתערבב, מגשים נפרדים עבור בשרי, עבור חלבים. סינרים, רצוי להקפיד שגם סינר יהיה נפרד. בשרי בנפרד, חלבי בנפרד. או לפחות להקפיד לנקות אותם. הרבה פעמים כשמכינים אוכל, חותכים אותו, יושבים, נוגע בסינר, מתלכלך, קמים, עומדים, מערבבים את התבשיל, יכול ליפול משהו מהסינור לתוך התבשיל. לכן רצוי סינורים נפרדים, לפחות לנקות אותו, לנגב. פתרון קל, יש לנו סינורים חד פעמים, פותרים את הבעיה. הקפדה זו נוגעת בעיקר עבור סינורי פלסטיק קשיחים, שם המאכלים נדבקים ויכולים ליפול. סינורי ילדים גם כן מבדילים בין חלבי לבשרי, נופל הרבה אוכל, מתלכלך, מנגבים את הפה. הסינורים נפרדים, בפרט אם זה סינר קשיח, פעם היו סינורים כאלה מפלסטיקים, כאין כיס כמו סכנאי, זה נשמע את האוכל והתינוק לוקח מתוכו. קשה להקפיד על ניקיון מוחלט. תשומת לב מיוחדת דרושה להקפיד על עובדים במטבח מוסדי. פעם עובד עם הבשרי, פעם עם חלבי, מתלכלך וצריך להקפיד. טבעות. טבעות בפרט, טבעות משובצות, יש להדיח אותם היטב כאשר עוברים ממאכלים בשריים, קציצות בשר, למאכלים חלבים, לשעת בצק, לעשות פיצה, עוגה חלבית. בפסח יש הקפדה יתרה. טבעת שרגילים ללוש איתה בצק, מנקים אותה ומניחים אותה בצד עם שאר כלי החמץ. טבעת שלא עונדים אותה בזמן לשעת חמץ, מנקים אותה היטב, ויש נוהגים להגיל אותה במים רותחים, או לא לענות אותם בזמן שמכינים אוכל חם. שיניים. מותר להשתמש באותם השיניים לבשרי, לחלבי, זהו חלק מגופו של אדם, כאן אנחנו לא מבדילים בין בשרי לחלבי. שיניים מלאכותיות, כגון שיניים תותבות, סתימות, גשרים, כתרים, פלטות לאישור שיניים. מספיק הזמן שאנחנו ממתינים בין אכילת בשר לאכילת כלב, 6 שעות, ומספיק גם עבור שהטעם שנבלע באביזרים אלו, הוא יתנדב. ולכן אנחנו מתייחסים כל השנה לשיניים תותבות כמו חלק מהגוף שלנו, ומספיק הזמן המקובל שמפסיקים בין בשר לחלב. לפסח נוהגים לנקות היטב את האביזרים השונים ולא לאכול חמץ חם משך 24 שעות. אם המכשיר לא מתקלקל במים חמים, יש המהדרין לשפוך עליו מים חמים מכלי ראשון. עוד זהירות שאנחנו זקוקים לה, משחת ידיים. מן הראוי למרוח על הידיים משחה בגמר העבודה ולא בתחילת העבודה. חלק גדול מהמשחות מכילות גליצרין, ועוד חומרים שעלו להיות שאלות לגבי הקשרות שלהם. לכן אם אנחנו מורחים משחת ידיים לפני שמתחילים לעבוד וזה עובר לכלים, אז עדיף הפוך, כשגומרים לעבוד, אז לשים את המשחת ידיים. פח אשפה. מותר להשתמש באותו פח אשפה, או כלי לניקוי כגון מטטה, אין עבור פסולת של מאכלים בשרים, ואין עבור פסולת של מאכלים חלבים. היות הם הולכים לאיבוד. עם כל זה, קצת זהירות. יכול להיות מקרה שאפילו עלולים לעבור על איסור מן התורה מחוסר זהירות. כאמור, אמרנו שמותר להשתמש באותו פח אשפה, אבל עם זהירות, לדוגמה, אדם עכשיו אכל יוגורט, יש לו צנצנת יוגורט, מנקה נשארת עדיין מלוכלכת עם חלב. זורק אותה לפח, נופלת במידה. שם בעלת הבית היא בפינה השנייה של המטבח, מבשלת מרק עם בשר בקר, עודף שומן, לוקחת עם מצקת עודף השומן חם, שופכת לפח, נופל לתוך הצנצנת של יוגורט, שאלה של איסור בישול בשר בחלב, אפילו שלא מתכוונים לאכול. לכן לשים לב, כשזורקים מותר מעיקר הדין להשתמש באותו פח השפה, אבל עם זהירות ותשומת לב. אז כאמור, כמו שהתחלנו את הפרק הזה, אם אנחנו נתכנן היטב את המטבח, נקפיד על הסדר, על ההבדלה בין המרכיבים השונים של המטבח, נוכל להגיע בקלות יתר למטבח כאשר למהדרין, ולא נבוא למצב שאורחים, עוזרות, ילדים יבואו פה לידי מכשול.